בואו נתחיל ערב טוב. אנחנו נפתח ג'ולי בסיכום. נפתח בו, לא נסיים בו, כדי שבאמת נסכם. אוקיי, אני רוצה קודם כל להתחיל בתצפית על כל החטיבה הזאת, שעל פניו נראית כקצת יוצא דופן, היות והיא עוסקת באירוע היסטורי שהיה ולא יהיה, ולא כל כך מובן על שם מה כל התיאור הזה והבירור המעמיק הזה. אז אני אפתח ראשית בהצעה שראינו אותה במהלך הלימוד, והיא שאולי האירוע בהר גריזים והר עיבל, המעמד הזה הוא מובא במשנה ומתואר גם, היות והוא אולי מהווה את הבסיס, את התבנית היסודית של כל הרשימה של אותם דברים שנאמרים בלשון הקודש. ניסינו קצת להתחקות מצד אחד אחרי המחנה המשותף של כל מה שנמצא ברשימה הזאת. מה משותף כאן בין מקרא ביקורים, חליצה, ברכות, דלות, ברכת כהנים, ברכת כהן גדול, עגלה ערופה, משוח מלחמה? מה משותף להם? ודבר שני, שהמשנה בחלקה מתחקה, אני מזכיר, המשנה כששואלת כיצד, בחלק מהמקרים כיצד הכוונה, מה המקור שזה צריך לאמר בשון הקודש, זה באותם הלכות שמתוארות בהרחבה במשנה במסכתות אחרות. לעומת זאת, אותם הלכות שאין להם מקום אחר במשנה, זה בן שטיבלך יש פה, שזה המקום היחיד שזה נזכר, הכיצד מתאר את האירוע, את ההלכה עצמה. וכך יצא חוסר איזון מבחינת חלק מהמקרים, מההלכות כאן, שלחלקם יש מקור במשנה, לחלקן במשנה אין מקור, כי הכיצד תועל בכיוון של תתאר את האירוע. כן, וכך במשנה, הכיצד בחליצה הוא המקור לכך. במקרא ביקורים, כן, זהו השניים. מקרא ביקורים וחליצה, הכיצד הוא... מה המקור שהוא בלשון הקודש? לכל האחרים אין מקור שהוא בלשון הקודש. וכשאנחנו מסתכלים רק בשניים שמופיעים במשנה עם מקור, אז בשניהם זה חוזר לפרשת הלוויים. שכן, במקרא ביקורים נאמר, ולהלן הוא אומר וענו הלוויים, וכן בחליצה, ולהלן הוא אומר וענו הלוויים. וכאן יש שאלה שהגמרא בעצמה שואלת אותה בדף למד ג', והוא במיה אמר לי שוענו הלוויים היה בלשון הקודש. וכאן הגמרא נותנת תשובה אחת, ואנחנו הצענו, נראה שאלבק אומר את זה גם, אנחנו הצענו תשובה קצת שונה, ודווקא הדברים במקצת הם משלימים אחד את השני ולא סותרים. תשובה שהגמרא נותנת הוא, שוענו הלוויים מתקשר לבעוד וענו הלוויים אחד. אומרת הגמרא בדף למד ג' ולוויים גופה מגופה ומנהלן, עתיה קול קול ממשה, כתיב הכה קול רם, וכתיב אתה, משה ידבר והאלוקים יעננו בכל, מה לעלם בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש. אז הגמרא כאן משלימה חוליה נוספת, בשעתו עמדנו על כך שהחוליה הזאת לא נראית מקרית, החוליה הזאת היא חוליה שקושרת למעמד הר סיני. ודומה שבקישור למעמד הר סיני זה לא רק עניין טכני, וענו וענו, יש כאן עניין מהותי יותר. בהר סיני מי שדיבר היה... הקדוש ברוך הוא, כתוב, האלוקים יעננו בכל. לשון הקודש זו לשונו של הקדוש ברוך הוא. הקדושה שבה היא משום שאלוקים מדבר, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלשון הקודש. כן, בבקשה.
בהתחלת המסכת, דיברנו על הפירוש של הרמב״ם.
נכון.
לשון הקודש. וזה שונה משמה ש... אתה אומר עכשיו.
אוקיי, אני לא יכול... אבל אתה צודק שה... בשעתו ראינו מחלוקת בשעתו ראינו מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן מה מקדש את לשון הקודש, האם יש לה איזושהי קדושה פנימית שמקדשת אותה ולכן משתמשים בה, כשם שהרמב״ן סבור, גם הזכרתי את מאמר מאוד יפה של יעקב לוינגר, שיש משהו סגולי באברהם אבינו ולכן הקדוש ברוך הוא בוחר בו, שארץ ישראל יש בה משהו סגולי ולכן היא ניתנת לעם ישראל, או בכל שלושת התחומים האלה, ברמב"ם ההסבר הוא הפוך. ארץ ישראל ניתנה לאברהם, ולכן היא קדושה. אברהם אבינו נוהג נכון, הוא אדם מוסרי, לכן אלוקים מקדש אותו, לא כי יש בו איזו סגולה. לשון הקודש היא קדושה לא באופן מיסטי, אלא היא קדושה משום שיש לה תפקוד קדוש, כי היא, נקייה, היא שפה נקייה. אתה צודק, זה הרבה יותר מתאים לעמדת הרמב"ן, אבל בכל מקרה, הגמרא כאן גם נותן איזשהו כיוון, שהאלוקים יעננו בכל, שלשון הקודש הוא האלוקים שמדבר, וכאן אולי עולה גם רעיון נוסף, שהקישור ללוויים, להר סיני, ראינו אותו היטב, בלימוד שלנו, על בסוגיה של הר גריזים והר עיבל. ראינו שיש שלוש בריתות, עסקנו בשיטת רבי שמעון אלעזר, שלוש בריתות, ברית אחת בסיני, ברית שנייה בערבות מואב, וברית שלישית במעמד הר גריזים והר עיבל, מה שיוצר עוד חוט שמקשר בין הר גריזים והר עיבל לבין מעמד הר סיני, עוד חוט שמקשר בין מעמד ברכה או קללה לבין קולו של האלוקים. ועל רקע זה עלה גם איזושהי הצעה, שאולי במעמדות האלה שמחייבים לשון הקודש, כי המדבר שם הוא הקדוש ברוך הוא. הוא נאמר את זה בצורה קצת אחרת, אחד מהמחנים המשותפים של הרבה מהדוגמאות, לא כולם, שהם קשורים לברכה וכללה. ומקור הברכה, מקור הכללה הוא מי שבידו הכוח לשלוט בעולם, מי שמנהל את העולם, שזה הקדוש ברוך הוא. ועל כן, המעמד של הלוויים הוא מעמד שמובא במשנה, משום שהוא מהווה את הבסיס לאחרים שיש בהם מעין, הייתי אומר, אספקלריה, מעין השתקפות, מעין הד של מעמד הר גריזים והר עיבל. מעמד הר גריזים והר עיבל הוא מעמד של ברכה או כללה שקשור למעמד הר סיני, והמעמדות האחרים הם גם מעמדות שיש בהם מעמד של ברכה. בחליצה אנחנו, הייתי אומר, מקללים. ככה יעשה למי שלא ייקח את, אני לא זוכר את הפסוקים מדויק, לא, תעזרו לי, לאיש אשר כמעט, כן, אני גם תביא תנך, זה לא אסור להגיד פסוקים בעל פה, אז בוא נביא תנך. עכשיו רואים למה אסור להגיד פסוקים בעל פה, אתה פשוט לא זוכר אותם. כן, אבל הפסוקים אומרים שם, אני מקריא, ככה יעשה לאיש אשר לבד בית אחיו. זה סוג של תוכחה, של כללה, אז אולי זה החליצה. מקרא ביקורים, האם מקרא ביקורים שהוא פרשה אחת אחרי זה, יש שם סוג של ברכה, אני פחות בטוח בזה. בסדר, אני קצת מתקשה בזה, אבל על ברכת כהנים זה לא בעיה לומר את זה, ברכת כהן גדול, כלומר מילה ברכה חוזרת יותר מדי פעמים ברשימה. שזה אני אוסיף, הצעה שנייה, שלי נראית מאוד יסודית, וזה כמו הצעה של אלבק, שאולי המקור לכך שהר גריזים והר עיבל היה בלשון הקודש, הוא משום שהוא אירוע היסטורי שאירע. תיאורטית אני יכול לומר ברכת כהנים באלף שפות. בפועל, כשהכהן עולה לדוכן, הוא אומר אותו רק בשפה אחת. כן, זה מאוד דומה למי שלמד פעם משניות ראש השנה, יש שם משנה אחת שאומרת כל השופרות כשרים, משנה אחת אחרי זה המשנה אומרת, שופר של ראש השנה של יעל. כל הראשונים שואלים, רגע, תחליט, כל השופרות כשרים, למה אתה אומר של יעל? והתשובה מאוד פשוטה, היא מופיעה בתוספות, ברמב"ני, שתיאורטית, באופן אידאי, כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה. המשנה של האחריה מתארת את התקיעה במקדש. בפועל, במקדש, תקעו רק באחד, לא תקעו בכל השופרות האפשריים. וזה דבר שקיים גם פה, כלומר, דווקא הדבר שהוא נראה מוזר, נראה יוצא דופן, במעמד הר גריזים והר עיבל, הוא אותו אירוע היסטורי, דווקא הוא נותן את מה שלא יודעים בכל האחרים. בכל האחרים, אני לא יודע איך עושים טקס החליצה. דווקא משום שהאירוע הזה הוא חד פעמי, והוא אירוע שאירע, שהוא אירוע היסטורי, אז אמרו אותו בשפה אחת, באיזה שפה דיברו בהר גריזים והר עיבל, מה דיברו בסינית, ביידיש? דיברו בלשון הקודש, כי זו שפת העם. אז לכן, כלומר, החריגות שלו היא ההסבר למקומו במשנה. ואולי הסיבה שהוא מובא הוא דווקא בגלל שהוא אירוע היסטורי. והפיתוח שהסוגיה עושה במובנים מסוימים, עכשיו נחבר את הרעיונות יחד, מדובר במעמד אומנם חד פעמי, אבל המעמד הזה אולי הוא מהווה סוג של תבנית, האופן שבו חכמים מפתחים אותו בתיאור שלו, שבו הוא נותן לנו מעין, הייתי אומר, תבניות, הוא נותן לנו אבות טיפוס של רעיונות מסוימים בהלכה, והמרכזי לגבינו זה תחום הברכה והכללה. רעיון מאוד מרכזי שפותח שם, והוא פחות נוגע לפרק שלנו, אבל הוא נמצא שם מאוד עמוק, זה שאלה שנוגעת פה לרבים מיושבי החדר, זה איך נכנסים לארץ ישראל. זה נושא מאוד מאוד מרכזי, שעולה שם, ראינו את הקישור לחטא המרגלים, כל נושא האבנים, שזה כל כולו הצבת השאלה של איך נכנסים לארץ, שהיא כוללת בתוכה, אני לא נכנס פה ללוינס, שהספקות המוסריים שלו, אלא איך נכנסים לארץ, כשהארץ יש בתוכה עמים חזקים, שהיא גם נוגעת לשאלה שאולי נמצאת בעולם הברכה והכללה, והיא השאלה שמידת הביטחון בהשם, החשיבות של הסיפור לדורות על ישועת השם, כלומר לצרוב בתודעה שלנו את ישועת מצרים, את מעבר הים, הירדן, כי הצריבה הזאת נותנת כוח לעם ישראל להחזיק בארץ ישראל, כי הוא מבין שאנחנו מחזיקים פה לא בכוח הזרוע, אלא מחזיקים פה בכוח ישועת השם. וזה רעיון אחד מאוד חזק שנמצא כאן. ומעמד הברכה והכללה, הוא באותו הקשר אומר שהזכות על הארץ תלויה בנו. ומצד אחד, הכניסה לארץ, מעבר הירדן, האבנים, כולם זועקים, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם. אבל מצד שני, כל מעמד הברכה והכללה, כרגע רק בהקשר של הזכות על הארץ, הוא זועק את הרעיון המאזן, שאכן הקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל, ואת מי הקדוש ברוך הוא רוצה להושיע? את מי שראוי לכך. הקדוש ברוך הוא יושיע את ישראל, אם ישראל שומרים את המצוות. והברכה והכללה מדגישים רעיון מרכזי בספר דברים, שהוא מצד אחד הרעיון של הבחירה החופשית, וממילא את החשיבות של הבחירה בחיים, ועצם יוצא בסופו של דבר, שהמפתח להחזקה בארץ הוא בידינו. ואנחנו רואים לכך. זה רעיון שנמצא בצורה מאוד חזקה בספר דברים, עם כמעט כל היסודות של מה שנאמר כאן, שכן, בדברים חף מצד אחד, כשהתורה מתארת מחנה יוצא למלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, התורה אומרת, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך מלכה מארץ מצרים. כלומר, החיסון שניתן לעם ישראל בעומדו מול אתגר של צבא חזק, זה לזכור שהשם אלוקיך עמך, אבל אותה תורה זועקת בשני פרקים לאחר מכן, התורה אומרת, כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע, זו פנייה לנו לקדש את המחנה, והתורה מסבירה, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך הקדוש, לא יראה בך דבר ושב מאחוריך. אז השם אלוקיך עמך, אבל באיזה מחנה השם אלוקיך עמך? שאתה מקדש את המחנה. ובסופו של דבר, הצירוף בין האבנים של יהושע מול חטא המרגלים, וכל מעמד הברכה והכללה, יש להם לקח חשוב לדורות על האופן שבו נחזיקים בארץ ישראל, ובו עומדים מול האויבים ומול אתגרים. זה יסוד אחד שקיים. אבל אם אנחנו נמשיך בקו של הברכה והכללה, וניתן את דעתנו לקישורים שנמצאים בניתוח של חזל, על המעמד הר גריזים והר עיבל, שהוא נעשה בעיקר על ידי חיבור למעמדים קודמים. מצד אחד ראינו שזה מקשר לאברהם אבינו. מצד שני ראינו שזה מקשר למשה בהר חורב שמות כ"ד. בצורה מאוד מאוד ברורה. אחרי זה ראינו שזה קושר אותנו לערבות מואב, לאתם ניצבים. זה יוצר איזשהו חוט שמלמד שהר גריזים והר עיבל הוא אולי אירוע חד פעמי, אבל הוא שרשרת, הוא חוליה, סליחה, בשרשרת של אירועים, שיש להם איזשהו מכנה משותף, יש להם בסיס משותף, ואולי הוא מלמד על מה זה ברכה או כללה. כי אחד מהרעיונות שעולים, שזה לא כתוב בכלל בפרשת מעמד הר גריזים והר עיבל, אבל הוא עולה רק מהקישור לערבות מואב ולהר חורב, זה שכל ברכה או כללה כולה בתוכו ברית. זה לא רק שאומרים, מי שילד טוב יקבל סוכריה, מי שילד רע ירביצו לו. אלא זה כולל ברית. כי בחורב יש ברית, יש ספר הברית, ויש ברית בערבות מואב. והברית, קריטת הברית, המשמעויות שלה הם לא רק תציית, הוא מצייר יצירת זיקה וקשר בין שני הצדדים שהם בברית. זה יותר אינטימיות. זה יוצר הדדיות. מהלך לימוד ברכת כהנים, בלי נדר, נדבר הרבה על הדבר הזה. מה המקום של ברכת כהנים בסוף התפילה? איך זה מבטא הדדיות ביחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל? הרעיון הזה נמצא בתוך הניתוחים של הסוגיה, מעמד הר גריזים והר עיבל, משום שהסוגיה הופכת אותו למעמד של ברית. ובכל ברית יש כאמור הדדיות, יש אינטימיות. הברית מחייבת את שני הצדדים. שרוצה לראות תיאור מאוד מעניין ויפה של זה, באיש האמונה הבודד, Only Man of Faith, יש שם לרב, יש לו הערת שוליים, לא זוכר בדיוק איזה מספר, שם הוא עוסק בגמרא בשבת פריחת, בתיאור של נעשה ונשמע, ובתוך זה הרב מתאר שם איך היה מעמד הסכמי, ממוני, של דת, שמחייב את שני הצדדים במעמד הר סיני. זה עכשיו רעיון אחד של הברכה, הוא כלל קשורה בקריטת ברית, קשורה בהדדיות. שנית, רעיון לא פחות חשוב שעולה כאן הוא, וזה עולה בעיקר דרך התיאורים שמקום הלוויים בתוך הטקס, וזה חוזר לדברים שנאמרו קודם, שלא מי שאומר את הפסוקים הוא זה שמברך או לא. אני רוצה להזכיר את כל נושא הלוויים. איפה הלוויים עומדים? זו שאלה שהסיקה את חכמינו. רגע, הם למעלה או למטה? צד אחד כתוב שהם אלה שענו הלוויים, צד שני כתוב ששבט לוי איפה עומד? הוא עומד על הר גריזים. רגע, אז תחליט, מי הם שבט לוי? אולי אחד מהרעיונות המרכזיים שעוד, וגם את זה נראה בגזרת השם בלימוד של ברכת כהנים. אולי עוד הערב? אולי, כן? אם לא, בעוד חודש. כן? זו השאלה של מה מקום הלוויים, כלומר, סליחה, אחד משאלה, מה מקום הכהנים? מהכהנים מברכים אותי? הקדוש ברוך הוא מברך באמצעות הכהנים, אבל מה, מי הם הכהנים? איפה הם נמצאים בתוך הסיפור הזה? רגע, איך הכהנים? מי מברך את הכהנים, דוד? יש לנו פה כהן, אני שמח על זה. זו שאלה גדולה מאוד של אדונה כמעט במפורש בספרות חז"ל, היא מפורשת ברמב״ם. יש הלכה מאוד ידועה ברמב״ם, הוא ניסח את זה בצורה הכי בהירה, מכל המקורות שאני מכיר, שהכהנים עושים מצוותם, הקדוש ברוך הוא מברך. והרעיון הזה עולה מאוד חזק דרך על הלוויים. כי זה שהלוויים גם למעלה וגם למטה אומר שזה לא הם אלה שמברכים, הם צינור, ואני חוזר לדברים שנאמרו קודם, הם צינור לאותו קול אלוקי שמעדד מהר סיני, וקורא לנו להיות מחויבים לקדוש ברוך הוא, אותו אני השם אלוקיכם, אותה קריאה שדיברנו עליה בשיעור הקודם, שהיא בבסיס ההתנהלות של האדם בעולם הזה, בידיעה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא מנהל אותו, וזה מחייב אותנו לחכות את מידותיו. הקול הזה שמעדד מסיני, הרמקול או הטייפ, ה-MP שמביא אותו לעולם, זה לוויים בהר גריזים בהר עיבל, זה יכול להיות כהנים בברכת כהנים. אחד מהדעות שראינו, לא יודע אם אתם זוכרים, בגמרא בל"ו, שהלוויים היו למעלה והכהנים היו למטה. ובלשון אחרת, גם בהר גריזים בהר עיבל היה סוג של ברכת כהנים. והחשיבות של ההגד הזה הוא ידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא, דבר על זה גם, אנחנו ברכת כהנים, ברכת כהנים זה סוג של התגלות, אנחנו נראה את זה מאוד חזק, וסתמו את שמי על בני ישראל, זה גילוי שכינה, ברכת כהנים, אבל השכינה היא הרי נסתרת, הקדוש ברוך הוא אל מסתתר בשפרי חביון, אבל הוא מגלה דרך משרתיו, דרך הכהנים, הוא שם את שמו על בני ישראל, הוא משרה את השכינה, הוא מגלה איזושהי התגלות בעולם, אבל מהעבר השני, לא הם אלו שמשרים את השכינה, זה הקדוש ברוך הוא, הם צינור בשביל להכיל את השם. והדרך הלוויים האלו, אנחנו גם כן ראינו רעיון מאוד דומה. רעיון נוסף שהיה מאוד מאוד חזק, שהוא קשור בזהו, שבברכה וקללה ראינו את חשיבות שמירת ההדדיות. וכאן הייתי אומר, ברכה וקללה לא מקללים את האדם ולא מברכים את האדם. אלא מכווינים אותו לדרך מסוימת. כלומר, נכון שהיו כמה שבטים על הר עיבל וכמה על הר גריזים, אבל לא קיללו את אלו של הר גריזים ולא ברכו את אלו של הר עיבל, אלא יצרו שתי אופציות. הייתה פנייה שהציגה שני דרכים, והשתמשו בנציבים בשתי קבוצות כדי להמחיש את המוחשיות של שני הדרכים. אבל למטה של דבר לא קיללו את אלו ולא ברכו את אלו. אלא מה שעשו זה דבר אחר, הכווינו דרך, הורו דרך. דווקא הרעיון הזה, שנראה לי רעיון מאוד חשוב, אני פחות רואה אותו בברכת כהנים. זה אחד מהדברים שחשבתי שמישהו פה יקום ויצק עליי, אז אני אצק על עצמי, שאם אני מנסה למכור לכם כבר גם השבועות, שחשוב מאוד ללמוד על הר גריזים והר עיבל, בגלל שהוא יהווה איזושהי תשתית לברכת כהנים, דווקא במעמד ברכת כהנים אין כללה. כלומר, צריך לשים לב, דווקא לפני המעבר לברכת כהנים, שדובר פה בברכה בלבד, ללא כללה. במובן הזה, יש בו שוני דווקא עמוק ממד הגריזים הרבל, אני כדי רמזתי כבר בדברים הקודמים, למעמד דעתי הדבר המכונן המבדיל. ברכת כהנים זה לא מעמד של כינון ברית. מעמד כינון הברית קורה בהגריזים והרבל. מעמד ברכת כהנים הוא מעמד של השראת שכינה, או תרשו לי להגיד אחרת, למי שכבר קראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, אז מה הוא עושה? הוא מעורר מחדש את האהבה שקיימת בכוח הברית הראשונה. במובן הזה הייתי אומר שהחד פעמיות של הגריזים והרבל, שמצד אחד הייתה התמיהה שלנו לדיון הארוך שיש בו, אולי הוא חד פעמי משום שהוא יצק ברית, שמעתה אנחנו כבר לא צריכים לכרות בריתות חדשים, אלא אנחנו צריכים לחיות בתוך הברית הזאת. אני אגיד את זה בצורה אחרת, אחת מהשאלות שראינו שעולים במהלך הלימוד של מעמד הר גריזים והר עיבל, היה למה צריך שלוש בריתות, למה לא מספיק אחד? וראינו בתנאים בחירה של כיוונים שונים, כיוון אחד שדיבר עקב שהבריתות הקודמות הופרו, או שנוסף משהו חדש בברית החדשה, ולכן זקוקים לעוד בריתות. כיוון שמניח שבאופן יסודי קורטים ברית אחת, לא צריך יותר, אלא מנסיבות שהזמן דרמה, בעצם יש רק ברית אחת. לעומת דעה שדיברה יותר על כמה שיותר בריתות, כמה שיותר לחדש, להזכיר, כמה שיותר להעיר, אפשר להעיר לילדים בעין, אפשר להעיר לילדים באלף, כן? או כמה שיותר להעיר פנים, כן? כמה שיותר, זה גם טוב. כן, הפרופסור הזה ששמעתי יותר היום מדבר על אובדנות, אז נותן כמה עיצות למניעת אובדנות. הראשונה הייתה לחבק את הילדים כל יום, כל עוד שנותנים לך. כן? אבל זה באיזשהו מקום, המעמד המכונן, הייתי אומר, של הרגזי הרבל, הוא כונן מערכת יחסים, הוא חלק מהתשתית, הראשוניות, כן? ראשית ישראל, שדרך הברית בסיני, בעיניי ההסבר לכפל הבריתות הוא פשוט, זה ברית על התורה, זה ברית על הארץ. אבל המעמדות האלו יצרו ברית שמכאן ואילך אנחנו לא חיים בברכה וכללה, אלא אנחנו מכוח הברית מברכים. אז יש פער בין ברכת כהנים לבין המעמד הזה, אבל בכל אופן יש בלימוד של המעמד הזה מעבר רק לבירור היסטורי של מה היה. דרך ההתבוננות או הניתוח, התיאור של מה היה, אנחנו יורדים יותר לעומק המשמעות של ברכה בכלל, ואולי ברכה או כללה. אני יכול להוסיף שלעצמנו יצאנו נזכרים פה מעוד כמה מובלעות שהיו בסוגיה כאן, כל נושא היצר, נושא של פיתוי, של תאווה, בעיקר בפרשייה של יוסף ושל פוטיפר, ואני חושב שאין פה מישהו שמצטער שלמדנו את זה. בכל מקרה, עד כאן דברי הסיכום שלי. ג'ולי, אתה רוצה להוסיף משהו? אולי מישהו מכם רוצה? תביא פה, בואו נעבור לברכת כהנים. אני נורא נורא מתנצל שלא הספקתי לעלות לרשת את ההקלטה של השיעור הקודם. לדף מקורות, מחילה, בסדר? זה יש לי אותה, היא פשוט... לא, לא נפצית.
תקשיב לזה.
אוקיי, של שבוע שעבר? או שלפני שבועיים? טוב, אני לא יודע, כי אני לא... בסדר. אתה יודע מה?
מויפס.
מויפס.
אה,
להשארת העליתי את הקישור לסרטי.
אני חשתי את השם של הקודש.
וואלה, כל הכבוד. יש לו רוח הקודש. אוקיי. אנחנו עכשיו ניגש לברכת כהנים, ונתחיל, לפני שנלמד את המשנה, נתחיל מהפסוקים בתורה. כן, איפה נמצאת פרשת ברכת כהנים בתורה? אני מניח שכולם יודעים. באיפה?
בנסו.
בנסו, ובמדבר... מדבר וב, נורא דוד, אוקיי? וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. זו הפרשה של ברכת כהנים, אנחנו מיד נחזור אליה, אבל האמיתו של דבר יש בתורה עוד פרשה אחת של ברכת כהנים, היא קצת מזכירה את מה שראינו פה בהר גריזים והר עיבל, היא מתארת מישהו שמברך ברכת כהנים. היא לא מצווה לברך ברכת כהנים, והכוונה דוד מהנהן בראש, כן, הכוונה למי? נכון, לאהרון הכהן, שמברך את בני ישראל, זה התיאור היחיד שברכת כהנים בתורה, לאחר במילואים, ויקרא פרק ח',
כתוב
ת' ת', בעיקרא ת', כן, אתה צודק. תודה רבה. כן, יש כאן תיאור של הסיום של הסיום של חנוכת המזבח של היום השמיני, ונאמר בסוף וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. יש פה גם ביטוי שנמצא בברכת כהנים, יישא שם פניו אליך, הביטוי נשיאת כפיים שאנחנו רגילים מלחנות בו את ברכת כהנים, הוא לקוח מפה. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. ויבוא משה ואהרון אלו אל מועד, ויצאו ויברכו את העם. כאן משה מצטרף למעגל המברכים, זה לא אהרון לבד. וירח כבוד אדוני אל כל העם. שכאן ראוי לתת הדעת, וראשונים עסקו בשאלה הזאת, ונחלקו גם לגביה, היא מצד אחד לגבי מאפיינים של הברכה הזאת, מעבר השני ליחס בינה לבין ברכת כהנים כפי שהיא מופיעה במדבר. אולי אני אתחיל מהמאפיינים קצת. כי קודם כל יש כאן תיאור, ובמשנה, מי שכבר זכה ללמוד אותה, רבי יהודה לפחות, משתמש בתיאור הזה כדי ללמוד על ברכת כהנים הנורמטיבית. או בלשון אחרת, רבי יהודה במשנה רואה באופן שבו אהרון מברך את העם, הוא רואה בו מודל מכונן של איך מברכים ברכת כהנים, בה שאולי גם מלמד באופן מסוים על כך שיש פה תפיסה שצריך לקשר ביניהם. כן, וזה הדבר הראשון, זה נשיאת הידיים. כאן אני רוצה לשאול אתכם, בקריאה ראשונית, מה לדעתכם מבטאת נשיאת ידיים?
כמו משה, זה מזכיר לי את משה עם מלחמת עמלק.
כן, שמה מבטאת שם נשיאת הידיים?
אמונה.
אמונה.
בידי שמיים.
הכל בידי שמיים. יפה. עוד מישהו? אז מה הג'סטה של הידיים? בוא תסביר. אתה אומר משהו מאוד שונה מרבקה. למה שאני אסביר לך? מה? אני שמעתי, אני אשקף לך, ותתקנו אותי. אני הבנתי מרבקה שהתנועה הזאת של הידיים היא... כמו שאני אביא לכם עוד מישהו בתנך שפורס ידיים או נושא ידיים, והוא, זה שלמה המלך. ויעמוד, שלמה המלך גם מברך את העם בסוף מעמד חנוכת בית ראשון, זה במלכים א' פרק ח', ושם נאמר בפסוק חב ב', ויעמוד שלמה לפני מזבח אדוני נגד כל קהל ישראל, ויפרוס כפיו בשמיים. ומה הוא עושה? הוא מתפלל. ויאמר אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים ממעל וארץ ותחת, שומר הברית והחסד וכולי 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 וכולי. אני הבנתי מרבקה שאת חשבת משהו מעין שלמה המלך, שנישא ידיים זה תנועה של פנייה כלפי שמיה, כלומר זה תנועה של תפילה. ממך הבנתי שנשיאת הידיים היא תנועה של מעין אבא שמברך את הילדים שלו, שהוא מאציל את הברכה על הילדים באמצעות הידיים, כמו תנועה של סמיכת ידיים. שמשה מעביר... מה זה?
זה משנה אם זה יד פתוח כלפי מעלה, או יד פתוח כלפי מטה. וזה משהו אינטרנשנל אפילו...
מצוין.
טבעי בטבע, אפילו...
האם ככה או ככה?
עושים ככה.
נכון. האם זה ככה או ככה? כלומר, אם אני מתאר, אני נראה את זה בתוך חז"ל, כשאני נלמד את הסוגיה, כרגע אני רק פותח את השאלות. אם זה ככה, אני מניח שזה תפילה. יש חבר'ה ברוטניה שאוהבים להתפלל ככה. כאילו, בעיקר בשיעור א'. זה רק שמגיעים שיעור ד', לומדים אצלי, הם קצת נרגעים, אבל החבר'ה בשיעור א', שבאים ככה, הם עוברים איזו חוויה מטלטלת מבחינה רוחנית ודתית, יכול לראות את העומדים ככה בתפילה, זה משהו להסתכל עליהם, כן? זה באמת, אבל אם זה ככה, כמו זה תלוי בשני דברים, ג'ולי, זה תלוי אם זה ככה או ככה, וגם באיזה זווית. כן, כלומר, אנחנו נדבר על הזווית שלמדת המשנה. רבי יהודה מבדיל בין המקדש לבין הגבולין בזווית. אם זה ככה, אז זה ברכה. אם זה ככה, אני מניח שזה כלפי שמיים, נכון? יכול להיות, זאת שאלה שצריך יותר לברר אותה. התיאור הזה של אהרון שנושא את ידיו, זה כאמור תיאור שלא נמצא בתיאור בספר במדבר. מצד שני, יש שם את הביטוי יישא השם, שצריך גם עליו לתת הדעת בהמשך. ויברכם. מה שלא ברור לחלוטין זה מה אהרון בדיוק אמר. איזה ברכה הוא אמר? מה? לא ברור. וכאן יש מחלוקת בין רש"י לרמב"ן באשר לתוכן של ה... פה את שואלת שאלה טובה.
אני הייתי חושב שזה יותר מזכיר את הברכות של יעקב, בעיקר לנכדים שלו, אצל הבנים לא כתוב שהוא משתמש בידיים.
נהדר, נהדר. קודם כל, אחת המתודה.
ואז זה בטח מתאים שתנועת הידיים ככה, ואז זה לא הקבלה משמיים, זה העברה מהסופן לעם.
מצוין. קודם כל, את אומרת מבחינה מתודית דבר חשוב. שכשאנחנו עוסקים בברכה, אז עכשיו דיברנו על גריזים, הריבל, שצריך בכלל לעסוק בברכות בכל הפנומן, שהתופעה של ברכות בהקשר רחב יותר, וכבר אמרת פה בצדק, שהמקום הכי בולט בספר בראשית של ברכות זה אבא לבנים. וצריך לשאול את עצמנו, מה המעמד שם, אנחנו בספר בראשית רואים אבות שמברכים בנים, זה לא נראה זה קורה כל יום שבת, אחרי קידוש או לפני קידוש, לא יודע. אצל היקס עושים מוצאי שבת, כאילו נותנים לך תנופה לכל השבוע, שיהיה לך ברכה לכל השבוע. אותי כילד, אבא שלי היה מברך בליל שבת לפני שהיינו הולכים לישון, כאילו זה היה אינדיבידואלי. כל ילד, כשהוא לא היה טקס, כל ילד שהיה הולך לישון היה מקבל את הברכה שלו. יש משפחות שלא מברכים את הילדים, כי צריך להתפקס באמיתיים, כן? סבא שלי, הרב אף פעם לא ברך אותנו, לפחות אני לא זוכר, כן? יש כאלה שרק בערב יום כיפור, כן? כלומר, בספר בראשית מברכים כשאתה מעביר, כשאתה נפרד, כשאתה מעביר איזה סמכות, כלומר, צריך לבדוק את המעמדות, כולל את הג'סטה הגופנית.
וגם יש ברכות של אבא מבינה, מי שאתה מברך, מי שברך יברך,
מברכך ברוך.
וזה כמו צינור, כן? שאברהם הוא צינור לכל
ספר. אוקיי, אני צריך לבדוק את זה, זו הערה מצוינת, כן, לבדוק האם זה יכול להעיר לנו את זוויות משמעותיות לברכת כהנים. בכל אופן, רש"י על הפסוק ויברכם, אומר רש"י, ברכת כהנים יברכך יאר יישא. וכאן רש"י קושר בצורה מאוד ברורה בין שתי הפרשיות. מה שמתואר בספר ויקרא שאהרון עשה, הוא ברך את ברכת הכהנים של ספר במדבר. וזה מעיר הרמב"ן. ואם כן, יהיה פרשה, דבר על אהרון ואת בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל שבחומש הפקודים מוקדמת לזה. לא כל כך מזעזע, כן, שאהרון כבר ידע, אמנם ויקרא לפני במדבר, ואולי כן הוא, אומר הרמב"ן. מה הסיבה לחשוב כך? שהרי באיזה הקשר בספר במדבר מופיע ברכת כהנים של חנוכת המשכן, והרי מה מתואר בויקרא ט', חנוכת המשכן, שדרך אגב, התאריך של חנוכת המשכן, מתי הוא? חודש ניסן, זה ממש השבוע, כן? ואולי כן הוא, כי ישמח למה שנאמר שם, והיא ביום קלות משה להקים את המשכן, ואז מוסיף הרמב"ן, ויתכן לומר, כי אהרון פרס כפיו השמיים, בדיוק אומר שזה לא ברכה, אלא תפילה, וברך את העם כאשר עשה שלמה, שנאמר, היה לי מישהו שלימד אותי, כן? שנאמר, ויעמוד שלמה לפני מזבח השם ויפרוס כפיו השמיים. ושם נאמר, ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל כל גדול, ולפיכך לא תזכיר הכתוב שציווה אותו משה לעשות כן, משהו אחרת, זו ברכת כהנים אחרת, זו לא ברכת הכהנים של ספר במדבר. כאן בא רמב"ן ובעצם יוצא שאולי יש שני סוגי ברכת כהנים. יש ברכת כהנים אחת של ויקרא, שהיא קשורה בחנוכת מקדש, ויש ברכת כהנים אחרת שהיא פרי הציווי. ובברייתא של פרשת מילואים בתורת כהנים, ראיתי ויברכם, זו ברכה סתומה שהיא אתה יודע. חזר הכתוב ופרש להלן ברכה השם וישמריך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, שא השם פניו אליך, שזה חיזוק לשיטת רש"י. וזה אומר הרמב"ן, ועדיין יש לי לומר, שכך אמרו, ברכה זו שברך אהרון את העם מעצמו, סתומה היא ולא פירש לנו הכתוב מה היא. אבל ברכה שנצטוו הכהנים לדורות, נתפרשה והיא שווה בכל הכהנים לעולם. או שהם סבורים שכאן ציווה אותו בנשיאות כפיים ליום הזה, ולהלן ניתנה ברכה זו לעולם ודורות, ושון אחרת, הפעם הראשונה בהיסטוריה שיש ברכת כהנים הוא כאן, מה הספר במדבר עושה? מצווה את הברכה הזאת לדורות. יש כאן ברמב"ן קצת התלבטות, מה היה התוכן של הברכה הזאת, האם זה בעצם כמו שלמה, האם זה כמו ברכת כהנים. מה שרציתי להעיר בהקשר לזה, הוא כשנבוא לספרות חז"ל, אנחנו נגלה שברכת כהנים וספרות חז"ל נעשית בשני מקומות. בספר במדבר לא ברור מתי מברכים ברכת כהנים. כל תברכו את בני הישראל, אמור להם, מתי? אולי כהנים יכולים שתיים בצהריים, סתם ככה מתחשק להם. אז אחד מהדברים שאנחנו נראה במהלך הלימוד הוא שיש לנו תיאורים של שני ברכות כהנים. ברכת כהנים אחת שנעשית במקדש, וברכת כהנים שנייה שנעשית בגבולים. ובמקדש גופה, במסכת תמית, נראה את זה, יש תיאור שברכת כהנים נעשית בסיום העבודה. וזה פעם ביום. זה כמעט ברור שהמקור לברכת כהנים בסיום עבודה מהו? אהרון. הוא סיים במקדש, מברכים את העם. כנגד זה, יש גם ברכת כהנים שנעשית בסיום התפילה, וכאן צריך להכניס חזק לתודעה, זה לא פעם ביום, וזה לא בסוף שחרית, זו טעות נפוצה, אלא בסיום כל תפילה צריך ברכת כהנים, רק שבמנחה תקנו שאין ברכת כהנים, משום שיש חשש לשכרות, שיין ושיכר על תשת, אבל על פי המושג היסודי של ברכת כהנים היה מחייב שזה בסיום כל תפילה, ולכן במוסף יש ברכת כהנים, ולכן בנעילה יש ברכת כהנים, ובתענית ציבור, במנחה הקטנה, יש ברכת כהנים, כי ברכת כהנים הוא האופן שבו מסיים את התפילה. ואחד מהשאלות שצריך להסיק את עצמנו הוא, מה משמעות הברכת כהנים דווקא בסיום תפילה? מה זה מלמד? מה בדיוק מקומו? את חזון למועד מציע משהו וזה, אמרו זה דברים מאוד יפים, לא על ידי, על ידי אחרים, נביא דברים בשם אמרם. העבר השני, כדאי מאוד לברר מה היחס בין, מה המשמעות זה בסיום עבודה, והאם ברכת הכהנים בסיום עבודה, או ברכת כהנים בסיום התפילה, זו אותה ברכת כהנים, שקל לקשור אותם יחד, משום שתפילה כנגד קורבנות, הסיום כל תפילה הוא מעין סיום עבודה, או אולי בכל זאת מדובר על דברים שונים. מה שבכל אופן עולה בצורה מאוד ברורה, זה שיש בתורה בסיס לשני ברכות כהנים, שכאמור רש"י ייחד אותם, וזה כמעט ברור שבכל השאלות שהעליתי, לו רש"י היה צריך לחוות דעה, האם ברכת כהנים יש שתי ברכות כהנים או אחד, התשובה ברורה יש אחד, הייתי אומר על פניו, שבסיום התפילה, כי היא תפילה כנגד קורבנות, זה אותו ברכת כהנים, אל תחפש פה שני מודלים, אבל אם אני הולך בקו שהרמב"ן שקוסם לו, יש פה זה משהו אחר, יכול להיות שיש פה באמת בסיס שונה לברכות כהנים. יש שתי ברכות כהנים, וצריך עוד לברר את הדבר הזה. מה שמאוד בולט בהמשך הפסוקים זה, שהם יוצאים ומברכים את העם, כשהם יוצאים מאוהל מועד, ומה התגובה לברכת כהנים כאן? בירך כבוד אדוני אל כל העם. ורואים כאן רעיון שקודם הזכרתי, שהוא נמצא עמוק בספר במדבר. כלומר, עם כל הספקות של מה היחס בין ויקרא לבמדבר, דבר אחד עולה בבירור מכאן, שיש רעיון משותף עמוק. בעקבות ברכת כהנים יש השראת שכינה. שזה מאוד 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 מזכיר את הפסוק, ושמו את שמי על בני ישראל. יש כאן תיאור מאוד נוגע ללב ברש"י, שם הרש"י מתאר, רש"י שואל, ויבוא משה ואהרון, למה נכנסו? זה קצת לא ברור. אהרון עושה ידיו על העם ומברך. מה לא יותר פשוט מלהגיד? ויברך אותם, ויאמר כבוד השם. יש פה איזושהי הפסקה, יש פה שתי ברכות. וזה אומר רש"י כך. מצאתי לפרשת מילואים בברייתא הנוספת על תורת כהנים שלנו. למה נכנס משה עם אהרון? ללמדו על מעשה הקטורת. הוא לא נכנס אלא לדבר אחר וכו', ואז הוא אומר כך, דבר אחר. כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה השכינה על ישראל, היה מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי. ובשביל כך, בשבילי לא ירדה שכינה על ישראל. אפשר פה גם להיכנס לנבחי נפשו של אהרון. כנראה שאיך שלא נסביר למה בעקבות חטא העגל הוא לא מפוטר מתפקידו, אבל זה רודף אותו כל ימי חייו. הפחד הזה מההשפעות של חטא העגל, של המעורבות שלו בחטא, והוא גם כאן, הוא מאשים את עצמו, אולי זה באשמתי. אמר לו למשה, משה אחי, כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי, וזה מדהים, שמה שמציק לו זה הבושה. מיד נכנס משה עמו וביקש רחמים, וביקשו רחמים, וירדה השכינה על ישראל, ויצאו ויברכו את העם. מה הם ברכו את העם? כאן היות ומשה מעורב, כבר לא חולמים על ברכת כהנים, על הדבר אחר. אמרו, ויהי נועם, אדוני אלוהינו עלינו, שזה לקוח כידוע מתפילה למשה איש האלוקים. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, לפי שכל שבעת ימי המילואים שהעמידו משה למשכן ושימש בו, ופרקו בכל יום לא שרתה בו שכינה. והיו ישראל נחלמים ואומרים למשה, משה רבינו, כל התורך שתרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לו לבון העגל, גם פה מכניסים את העגל. לכך אמר להם, זה הדבר אשר ציווה השם, תעשו ויראה עליכם כבוד השם, אהרון הכי כדאי וחשוב ממני שידי קורבנותיו ועובדתו תשרה שכינה. ובלשון אחרת, הביאה לאוהל מועד היא, והברכה לעם בעצם יוצרות פה תנועה שנראה אותה מיד מאוד מאוד חזקה בספר במדבר. מצד אחד, השראת השכינה באה כי הם מתפללים לקדוש ברוך הוא. קודם, הרמב"ן וגם רבקה הזכירו שאולי נשיאת הידיים של אהרון, מה זה? תפילה. בעקבות הכניסה לקודש, התפילה, השכינה באה. מצד שני, למי מדברים? ויברכו את העם. ומה מברכים את העם? שהיא נועם השם עלינו. מה זה נועם השם עלינו? שהשכינה תשרה עלינו. אז מצד אחד מתפללים לקדוש ברוך הוא, מצד שני מברכים את העם. בכל מקרה, התמונה המאוד ברורה שעולה כאן היא שהתוצאה של ברכת כהנים היא השראת שכינה. ברכת כהנים במהותה, כפי שזה עולה בספר ויקרא, זה הכהן בסיום העבודה משרת השכינה, או בלשון רש"י, עם כל התורך, מקריבים קורבנות, עובדים את הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו מצפים? למה אנחנו מחכים? בעקבות העבודה, לתגובה האלוקית. אנחנו מצפים לשכינה שתרד, לאש שתרד בין השמיים. וזה מה שקורה. וירא כבוד אדוני על כל העם, ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם, משתחווים. נראה בהמשך במשנה, מה קורה בעקבות ברכת כהנים במקדש? שם המפורש, לא צריך לעשות? משתחוות. וברכת כהנים הוא לא מעמד רק bless me שיהיה לי טוב, כן? זה לא ברכה של בבא. זה לא ברכה של בוני חיה מזויני. מדובר בהצלה של השכינה על עם ישראל, והכיוון הזה נמצא מאוד מאוד חזק, וזה נסיים גם בספר במדבר, שבואו נתבונן טיפה בפסוקים של ברכת כהנים. כן, כה אמור אל אהרון ואל בניו, דבר סליחה לאהרון ואל בניו לאמור, כותב וחול בני ישראל אמור להם, וכאן בקצרה על המבנה של ברכת כהנים. אני מקווה שנפתח את זה יותר בשיעורים בהמשך. קודם כל, הציר של כל ברכה, של כל פסוק, זה שם שמיים. כלומר, ושמו את שמי על בני ישראל, כל הפסוקים, הציר שלהם, הוא השם, השם, השם. יאר, השם פניו אליך, יברכך השם וישמרך, יאר, השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך. יש כאן תיאור של הארת הפנים, של נשיאת פני השם אליך. כלומר, מדובר בברכת כהנים על היכולת, על השראת השכינה, הארת פנים של הקדוש ברוך הוא, של הפנים שהם נישאים אלינו, שהשם מברך מתפרש כהארת פנים. מה זה הברכה הכי גדולה שאדם יכול לקבל מאלוקים? לא שהבורסה תעלה, למרות שזה רעיון טוב, מה הדבר הכי טוב שהוא יכול לקבל? שהוא יפגוש את אלוקים, שקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו עליו. זה נושא מרכזי שנמצא בברכת כהנים. זה הנושא. שנית, כבר העירו לא מעט, שיש פה מבנה, הגמרא כבר שמה לב, של הנה ג' ה' ז'. יש פה מבנה מאוד מאוד ברור לברכת כהנים, שפסוק רובונים משלושה, שלוש מילים בברכה הראשונה, לחמש ולשבע. אפשר לראות פה מבנה, יש לו ריתמוס, כן, יש לו מבנה, והדבר אולי המדהים ביותר, על מי מדברים בברכת כהנים? לא, מצד אחד, כל תברכו את בני ישראל, מברכים את העם. לכאורה היינו אומרים שמה צריכים להגיד לעם? ברוכים תהיו, אנחנו מברכים אתכם, השם מברך אתכם, אבל למי פונים בברכת כהנים? פשוט תקשיבו למילים. יברכך השם. אני לא אומר שאני אברך אותך, או שאני מברך אותך, או כנציג השם אני לא אומר שהשם מברך אותך. אלא מה אני עושה? אני מתפלל שהשם יברך אותך. בעצם ברכת כהנים, מבחינת המבנה שלה היא תפילה. וכאן חוזרת אותה שאלה, נדבר עליה ממש, נראה בספרי, זה נושא שתנאים דנים בו, במפורש. למי פונים בברכת כהנים? אני כבר אגיד לכם סביב איזה עניין זה נדון בתנאים, ובחלוקת תנאים, כלפי מי פני הכהנים צריכים להיות מוסבים. אנחנו רגילים שפני הכהנים כלפינו, כלומר הכהנים מברכים אותנו, מה זה? הם מדברים אלינו, פנים אל פנים. אבל יש דעה בתנאים שהכהנים צריכים לפנות לארון הקודש, באותו התנועה שם, כי הם מתפללים. בעצם ברכת כהנים באיזשהו מקום היא מאזנת, וזה זה נקשר ללימוד הקודם של הר גריזים והר עיבל, היא מאזנת באמת בין שני הכתבים הללו. בצד אחד מדובר פה בניסיון להשרות שכינה. מעבר השכיני, השכינה נסתרת, ולכן הקדוש ברוך הוא משתמש בכהנים. וכל הבעתיות של מעמד הכהנים הוא בעל פתרונו, הייתי אומר, או הדיאלקטיקה העמוקה, הבעל על מכונה, הסינתזה שלה הוא בפתרון הביניים הזה. מצד אחד הכהנים פונים לעם, והם אומרים לעם שהשם יאיר פניו, אבל מצד שני הם בפועל לא מברכים אותו. הם מתפללים שהקדוש ברוך הוא יברך אותם.
זה מובן מלא, כי איזה כוח יש לבן אדם לברך מישהו, במיוחד אב ולבן? מאיפה זה בטח, זה תפילה, זה חייב להיות.
אתה צודק, או אם עכשיו נחזור לדברי מרים, בוא עכשיו נחזור לפחות ליצחק אבינו, כשהוא מברך את עשיו, מה הוא עושה? הוא מתפלל. ייתן לך, האלוקים, יקל השמיים משמוני הארץ, רוב דגן ותירוש. בהמשך זה קצת פחות. יעבדו חמים, ישתחוו לך לאומים, הוא כבר פונה אליו ישירות. אבל אתה צודק, כלומר, צריך לבדוק את זה. באיזשהו מקום, בברכת כהנים, הכהנים מדברים על העם. מצד שני, מה הם עושים? הם בעצם, הם לא נותנים לו כלום. הם מתפללים שהקדוש ברוך הוא יהיה את זה. כלומר, הם עושים פעולה שאולי בעקבותיה, מה תהיה? תהיה ברכה שתבוא ממעון הברכות, שהוא הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש פה קיום מאוד חזק, של תבנית מאוד דומה, שהתקיימה בברכת כהנים, לפי התיאור של רש"י לפחות, אצל אהרון ביום השמיני. שכן, אהרון ביום השמיני, לפי הפחות התיאור של המדרש, בפשוטו שנקרא, זה לא ניצא. הוא נכנס לאוהל מועד כדי להתפלל שהשכינה תישרה. שזה בדיוק הג'סטה של יברכך השם וישמריך. בכל אופן, הסיום שיש כאן, והוא ודאי מזכיר מאוד את ספר ויקרא, ושמו את שמי על בני ישראל, כלומר עיקר מטרת ברכת כהנים, הוא שימת שם השם. זה עיקר ברכת כהנים. וכאן, סליחה?
ושמו את שמי על בני ישראל, זה בכוונה לא תפילה.
אבל זו הפעולה. מה שהכהנים עושים, בברכה השם וישמריך, הם באמצעות שלושה פסוקים, שפונים בבקשה לקדוש ברוך הוא עם שמו, הם שמים את שמו של הקדוש ברוך הוא על בני ישראל, ואז איך התורה מסיימת, ואני?
אברכם.
מה זה אני אברכם? המדרש אומר, כהנים עושים מצוותם, הקדוש ברוך הוא מברך, או לא הניתוח שנעשה כאן, הכהנים מתפללים שהקדוש ברוך הוא יברך את ישראל, ומי שבפועל לוחץ enter, מי שמנופים את הברכה, מי שבאמת מברך, זה לא הם. זה הקדוש ברוך הוא. כן, אנחנו נעצור בזה. עלו פה כמה יסודות שעלו תוך כדי הלימוד. מה שנעשה בפעם הבאה בלי נדר, אם אני אשכח לשלוח דף מקורות, אז אתם תדעו. אנחנו נלך למשניות בתמיד. בסדר? נראה תיאורי ברכת כהנים במקדש. זה התיאורים הכי קדומים של ברכת כהנים בספרות חז"ל. ורק אחרי זה נעבור למסכת סוטה. ומה שאני מציע הוא ללמוד את המשנה, ללמוד אותה יחד עם הברייתות בספרי, כי המבנה של הסוגיה בנוי על הבאת הברייתא בספרי ודיון של הבבלי, אז נכרוך את זה יחד עם העיון בספרי. בשבוע הבא אני חוזר ומזכיר, יהיה לנו שיעור של יושי על שיר השירים. לילה טוב.